כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי זך בשבט, חף זין בשבט תשע זין, מסכת בבא בתרא, דף למד ב'. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבת הבאה עלינו לטובה, שבת פרשת משפטים ופרשת שקלים, ושבת מברכין וערב ראש חודש אדר. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. זמן שבית המקדש היה קיים, היו מכריזים מראש חודש אדר ואילך של הציבור להביא מחצית השקל לבית המקדש עבור קורבנות ציבור, קורבנות תמיד וקורבנות מוספין. חז"ל תקנו שבזמן הזה שאין באפשרותנו לקיים את המצווה הזו בפועל, עלינו לקרוא בפרשת שקלים בשבת שלפני ראש חודש אדר. זאת בנוסף לזכר הנעשה למחצית השקל בתענית אסתר בנתינת מחצית השקל לצדקה. אנחנו משלמים פרים שפתנו בקריאת הפרשה הזו. כך המשנה ברורה בסימן תרפ"א, סעיף קטן ב'. בפרשת שקלים ראוי ללמוד משניות של מסכת שקלים, בפרשת פרה מסכת פרה, וקידוש החודש בפרשת החודש. וכן מסכת פסחים בפסח ומסכת יום טוב וחגיגה ומועד קטן. וכן בכל זמן וזמן המסכתות השייכות בתשעה באב מסכת תענית, ובי"ד אייר פסח שני. והטעם לזה, על פי מה שנאמר במסכת סנהדרין דף קופה א' עמוד א', כל הקורא פסוק בזמנו, מביא טובה לעולם, שנאמר ודבר בעיתו, מה טוב. כך אשלה הקדוש. הוא מביא גם ממסכת סופרים שכל המזכיר פסוק בעונתו, מעלה עליו הכתוב כאילו בונה מזבח חדש ומקריב עליו קורבן. וחיית בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא. ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי דף למד א' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, אחד הביא עדים שהקרקע הייתה של אבותיו, ואחד הביא עדים שהחזיק בגימל שנים, אבל שניהם טוענים שהקרקע הייתה של אבותיהם, והם ירשו אותה. מה הדין? התשובה, רבא אמר שהשני נאמן במיגוש היה טוען קניתי ממך ויש לי חזקה, והבעיה טוען, אין אומרים מיגו נגד עידים, וכאן יש לראשון עידים שהקרקע של אבותיו. שאלה שנייה, באיזה אופן לדברי הכל אינו חוזר וטוען ומדוע? התשובה, באופן שאמר של אבותיי ולא של אבותיך, שאינו חוזר וטוען שהרי סותר את דבריו הראשונים לגמרי, או באופן שכבר יצא מבית הדין ושוב חזר לתקן את טענתו. אנחנו חוששים שאוהביו וקרוביו לימדו אותו מחוץ לבית הדין לתרץ את דבריו בשקר. שאלה שלישית, באיזה אופן לדברי הכל חוזר וטוען ומדוע? התשובה, אופן אחד שאמר לו קרקע זו הייתה של אבותיי ואחר כך מבאר שכוונתו הייתה של אבותיי שקנוע מאבותיך, כיוון שאין כאן תיקון אלא הוספה בלבד, לכן חוזר וטוען. אופן נוסף, כשטענת את הטענה הראשונה מחוץ לבית הדין, ומשום שמצוי שאדם טוען את טענותיו העיקריות רק בפני בית הדין, לכן בית הדין יקבלו את טענותיו שטען בבית הדין. שאלה רביעית, מדוע? כאשר בית קטעי עדים מכחישות זו את זו, אין מאמינים לאחרונים במיגו שהיו פוסלים את הראשונים על ידי שהם עדים שהם גזלנים. התשובה בתוספות שאומר, משום שאף עדים ומיגו אינם נאמנים נגד שני עדים, שהרי גם 100 עדים לא היו נאמנים נגדם, ועוד שאין אנחנו אומרים מיגו בעדים בשניים, שכן מה שאיתן זה לא איתן זה. שאלה חמישית, מכוח איזה סברה טען רבה לרב נחמן שאין לו להוציא את הקרקע מיד זה שנתנה לו כבר? התשובה, יבואו לזלזל בבית הדין. אם בית הדין יחזור בו. והשאלה האחרונה על דף למד א', כיצד ייתכן שבבית קיטי עדים המכחישות זו את זו, אם בעלה מת, הדין הוא שאם ניסית לא תיצא, הרי הבעליה חייבה שם תלוי. התשובה, הגמרא בכתובות אומרת, שמדובר כגון שניסית לאחד מעדיה, או שהיא עצמה טוענת, בריל. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפינו היומי שלמדנו אתמול, דף למד א' ממסכת בבא בתרא. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע זך בשבט תשע"ז. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף למד ב' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף שימו לב, אנחנו מתחילים בדף למד א' עמוד א', 7 שורות לפני סוף העמוד, מן הנקודותיים והמילים, זה אומר של אבותיי, וזה אומר של אבותיי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא מעשה נוסף בשני בני אדם שנחלקו על קרקע. זה אומר, אחד מהם אומר, קרקע זו של אבותיי הייתה והרשתיה מהם, ואף החזקתי בשנות חזקה. וזה אומר השני גם הוא אומר קרקע זו של אבותיי הייתה והרשתיה מהם וגם החזקתי בשנות חזקה. אותם השנים שאתה אומר שהחזקת בהם אני הוא זה שהחזקתי בהם ולא אתה. היי האחד הייתי סהדה דאהבתי. אחד הביא עדים שאכן הייתה הקרקע של אבותיו וכן העידו שאכלה שני חזקה. והי השני הייתי סהדה דאכלה שני חזקה. הביא עדים שאותם שנים אכל זה בקרקע שני חזקה. ומכחישים הם את עדי הראשון שהעידו שהראשון אכל בקרקע באותם שנים, אבל לא הביא השני עדים שהייתה הקרקע של אבותיו. אמר רב נחמן, אוקי אכילה לבהדי אכילה, ואוקי ערה בחזקת אבהתה. מעמידים אנו את עדות העדים על האכילה של שני החזקה זה מול זה, ונמצא שיש לנו קט אחת מכחישה את השנייה, ובטלה העדות על החזקה. אין על השולחן של בית הדין שום עדויות. ונותרה העדות שהעידו עדי האחד שהייתה הקרקע של אבותיו, שעל העדות זו לא הוכחשו, ולכן יש להעמיד את הקרקע בחזקת אבותיו של זה. אמר לי רב, המקשה רבה לרב נחמן על הסברה הזו, העדות מוכחשת היא. הרי כיוון ששתי כיתות העדים מכחישות זה את זה, נמצא שאחת מהן העידה עדות שקר ופסולה היא לכל עדויות שבעולם. ומאחר ואין לנו יודעים איזה מהן היא שהעידה שקר, שמה אותה הקט שהעידה על האחד, שהייתה הקרקע של אבותיו, היא הקרקע הפסולה. אי אפשר לקבל את עדותה, אף על חזקת האבות. ונסביר, במסכת בבא קמא בדף עין ב' עמוד ב', וכן במסכת סנהדרין דף זך, נחלקו אביי ורבא בדינו של עד זומם. לדעת אביי נפסל העד למפרע, שכל עדויות שהעיד מאותה שעה שהעיד את העדות שעליה הוא זם, אינו נאמן עליהם. ולדעת רבא נפסל העד רק מכאן ולאבא, דהיינו מאותה שעה שפסלו בית דין, אבל כל העדויות שהעיד קודם לכן, גם אותם שהעיד אחר העדות הזו שעליה הוא זם, נאמנו עליהם כעד כשר, ובטעמו של רבא ביארה הגמרא שני ביורים שם. א', עד זומם חידושו, ואין לך בו אלא משעת חידושו ואילך, דהיינו משעה שפסלו בית דין, אז הוא פסול אבל לא על העבר. ב', מעיקר הדין היה צריך להיות פסול למפרע, אלא שחכמים תקנו שישארו כל העדויות בקשרותם משום תקנת הלקוחות, כי אם נפסול את כל העדויות שהעיד למפרע, יהיה בכך הפסד לכל אותם לקוחות שהחתימו את העד הזה על שטרות מחר. ומביאה הגמרא שם נפקמינה בין שני הטעמים, באופן שפסלו את העד מחמת שעידו עליו עדים שגזל, או שנפסלה העדות מחמת החשה, כגון שעידו עדים להפך מדבריהם, שבאופן זה, מה שנפסל העד אינו חידוש כמו עד זומם. ולפי הטעם שעד זומם נפסל מכאן ולאבא משום שהוא חידוש, כאן זה אינו חידוש. אז מודה רבה שלמפרע הוא נפסל. אבל הטעם שנפסל רק מכאן ולאבא משום תקנת הלקוחות, גם בעד הזה שנפסל מחמת גזל שייך לתקן שלא ייפסל למפרע. עוד מבואר שם בגמרא, שאם אכן נפסל העד רק מכאן ולאבא, אם באותה עדות שעליה הוא זם והוחש, העיד על שני דברים ולא הוא זם ולא הוחש אלא על אחד מהם, לא נפסלה העדות אלא על הדבר ההוא, אבל על הדבר השני שהעיד, לא נפסלה העדות. שואלים פה תוספות בדיבור המתחיל, אמר לי רבה, מדוע אמר רבה כאן שנפסלה כל עדות העדים גם במה שהעידו שהייתה הקרקע של אבותיו? הרי לפי הטעם שאינו אלא מכאן ולאבא משום תקנת לקוחות, גם בעדות שהוא חשה אינו נפסל אלא מכאן ולאבא. וגם באותה עדות שעליה הוא חש, אינו נפסל אלא בדבר שעליו הוא חש ולא בדבר השני שעיד באותה עדות. ואם כן, על שנות החזקה שהוא חשו, לא נוכל לקבל את האומנם את עדותם. אבל על חזקת האבות, העדות כשירה. לכן תוספות אומרים, שהגמרא כאן סוברת כטעמו השני של רבא, שרק עד זומם אינו נפסל, אלא מכאן ולאבא משום שחידושו, אבל בעדות שהוכחשה, פסולים למפרע. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור, רבה הקשה לרב נחמן, כיוון ששתי כיתות העדים מכחישות זו את זו, נמצא שאחת מהם העידה עדות שקר והיא פסולה לכל העדויות שבעולם. ומאחר ואין לנו יודעים איזה מהם היא שהעידה שקר, שמה אותה הכת שהעידה על האחד שהייתה הקרקע של אבותה והיא הכת הפסולה, וממילא אי אפשר לקבל את העדותה גם לא על חזקת האבות. אומרת הגמרא, אמר לי, הישיב רב נחמן לרבה נהידית כחש באכילתה, אמנם הוכחשו העדים לגבי חזקת אכילת שנות החזקה, אבל באהבת עמיד כחש, האם הוכחשו גם במה שהעידו שהייתה הקרקע של אבותיו? ולכן טוען רב נחמן, יש להעמיד את הקרקע בידיו על פי עדותם. דנה הגמרא עכשיו בדף למד א' עמוד ב' במחלוקת רבה ורב נחמן. לימה, אם נאמר שרבה ורב נחמן שנחלקו אם יש לקבל עדותם במה שלא הוכחשו, בפלוקתא דרבונה ורב חיסדא כמפלגי, חולקים הם במחלוקתם של רבונה ורב חיסדא. דאיתמר, נאמר בבית המדרש, גמרא במסכת שבועות דף מ"ז עמוד ב', שתי קיטי עידים המכחישות זו את זו, כגון שני עידים אמרו שלווה פלוני מפלוני, ושניים אחרים אמרו שבאותו היום שהעידו הם על ההלוואה, היו הם עם אותו אדם ולא ראו שלווה ממנו, ולאופן הזה אנחנו קוראים עדות מוחשת, דהיינו, ששתי קיטות העידים מעידות כל אחת ההפך מהשנייה, וזאת בשונה מאופן שקוראים לזה עדות מוזמת, דיינו שאין שתי קיטי עדים מכחישות זו את זו בעצם המעשה, אלא שהקת השנייה מעידה על העדים שכלל לא היו באותו יום באותו מקום ששם הראה המעשה, ובכך נסתרת עדותם. ובאופן שהעדות הוזמה, האמינה התורה לקת השנייה המזימה את הקת הראשונה, והראשונים פסולים מעכשיו לכל עדויות, ולא אחרונים כשירים. לעומת זאת בעדות שהוכחשה, אין הקת האחרונה מעידה על העדים עצמם, אלא שמעידה שהמעשה לא היה, ואילו הקת הראשונה מעידה שהמעשה היה. נמצא שהעדויות סותרות זו את זו, ובאופן זו לא האמינה התורה לאילו יותר מאילו, ושתי הכיתות בספק שם הקת זו שהעידה עדות שקר, ונפסלה לכל העדויות. אם כן, יש ספק בידינו מי מהכיתות העידה אמת, ומי מהכיתות העידה שקר, ומעטה פסולה לשאר עדויות. אמר רבונה שם בגמרא במסכת שבועות, אין פוסלים את שתי הכיתות מספק, אלא זו, קת אחת מהם באה בפני עצמה ומעידה בשאר העדויות, וזו וכן הקת השנייה באה בפני עצמה ומעידה בשאר עדויות. אבל עד אחד מקת זו ועד אחר מקת זו, אינם יכולים להצטרף ולהעיד יחד בעדות אחרת, שהרי אחד מהם פסול בוודאות. וטעמו של רבונה שמכשיר את שתי הכיתות, משום שמעמידים כל קת בחזקת כשרות ולא פוסלים מספק. מבאר הקובץ שיעורים, שאף שבכוח עדותם באים הם להוציא ממון, והרי אין בכוח החזקה להוציא ממון, מכל מקום הוצאת הממון נעשית על ידי העדות ולא על ידי החזקה. ואין חזקת הכשרות מועילה מצד עצמה להוציא ממון, אלא מחמת החזקה עומד העד בכשרותו. אבל הוצאת הממון נעשית בגלל העדות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, וזו באה בפני עצמה, מדוע איננו מכשירים את עדות הקת השנייה במיגו שהיו יכולים להעיד על הקת הראשונה שפסולים הם לעדות מחמת שגזלו? תרצים התוספות כפי שמסביר המהרש"א, שלא אומרים מיגו במקום עדים, שהרי אף אם נאמין לדבריהם במיגו אין נאמנותם מועילה יותר משני עדי הקת הראשונה, ולמרות שיש איזה הוכחה להאמין לדבריהם, אין זה אלא כמו שיש כאן יותר משני עדים. אבל בדיני עדות אין חילוק בין שני עדים למאה עדים, ומאחר ויש כנגדם עדים המעידים להפך מדבריהם, עדיין יש להסתפק איזה מהם העיד העדות שקר, והעדות מוחשת. ועוד אומרים התוספות בשם רי, שלא אמרו להאמין במיגו אלא לאדם אחד, אבל לשניים אין להאמין במיגו, לפי שאין דעת שניהם שווה, וטענה שירצה אחד לטעון לא ירצה השני לטעון. ולכך אין לומר שמתוך שלא טענו טענה מעולה יותר, מוכח שדבריהם אמת. חוזרים אל הגמרא שמביאה עכשיו את טעמו ודעתו של רב חיסדא, ורב חיסדא אמר, בהדי סעדי שקרי למה לי? מה לנו הם עדי שקר אלו? כלומר, מאחר ומסופקים אנו על כל קט שם האי העידה שקר ופסולה, אין לנו לקבל כלל עדות מהם לחייב אדם ולהוציא ממנו ממון, אלא יעמוד הממון בחזקתו. ואת ביורו של רב חיסדא, ביארו הראשוני בכמה דרכים. הרשב"א מבאר שלדעתו אין להוציא ממון מחזקתו מחמת עדים שהם ספק פסולים, לפי שאין בכוחה של חזקה להוציא ממון. הרי מיגש כתב ש... דעתו של רב חיסדא היא שכיוון שהנן סעדי שקת אחת העידה שקר ופסולה לעדות אלא שאיננו יודעים מי היא אותה קת, לכך פוסלים את שתי הכיתות שמה אחת מהם היא הפסולה. והריטב"א ביאר שאכן הפסול הזה אינו אלא מדי רבנן, שכיוון שידוע לנו שאחת מהם העידה שקר, ראוי בדרך חומרה לבער עדות שקר מהעולם, ולמה לנו לקבל מהכיתות הללו עדות. אם כן אומרת עכשיו הגמרא, כשם שנחלקו רבונה ורב חיסדה עם עדים המוכחשים כשרים לשאר עדויות, לימה, האם נאמר שכמו כן נחלקו רב נחמן ורבה? רב נחמן דאמר כרבונה, רב נחמן סובר כרבונה שכל כת כשרה להעיד בפני עצמה בשאר עדויות, ולכן אף שהוכחשו על ידי אכילת שני החזקה, יש עדות שמכחישה את אכילת אותו אדם מוחזק בקרקע שאכל שני חזקה, כי הם טוענים שמישהו אכל את שנות החזקה, וזה לא הוא. אז ממילא יש לנו לקבל אבל את עדותם על חזקת האבות, כי העדות הזו אינה מוכשת. ורב הסובר כמו רב חיסדה שכל כת פסולה לשאר עדויות, ולכן אינו מקבל את עדותם גם לא על חזקת האבות. דוחה הגמרא ואומרת אליבא דרב חיסדה כולי אלמא לא פליגי. לדעת רב חיסדה הפוסל את הכיתות לשאר עדויות, אכן כולם, גם רב נחמן וגם רבה, לא יחלקו, ומודים הם שלדעתו אין לקבל את העדות על חזקת האבות. ובהכרח רב נחמן שהכשיר את עדותם אינו סובר כמו רב חיסדה, אלא כמו רבונה הבר פלוקטה של רב חיסדה. כי פליגי, אליבא דרבונה, כל מחלוקתם של רבה ורב נחמן נאמרה לדעתו של רבונה המכשיר את הכיתות לשאר עדויות, שרב נחמן סבר כרבונה, ולכך קיבל את עדותם על חזקת האבות, כי העדות הזו אינה מוכשת, ורבה שפסל את עדותם גם לגבי חזקת האבות, גם הוא סובר כמו רבונה, אלא שהוא מחלק ואומר כך, עד כאן לא קמה רבונה, אלא לעדות אחרת. לא מצינו בדברי רבונה שקשרים העדים, אלא לעדות אחרת, להעיד על מעשה אחר שאינו נוגע לאותו מעשה שעליו הוכחשו. אבל לאותה עדות? לא. אבל לקבל את עדותם בעניין הנוגע לאותו מעשה שעליו הוכחשו? לא אמר רבונה שמקבלים את עדותם, וכיוון שעדות חזקת האבות נוגעת לאותה עדות שהוכחשו עליה, שהיא חזקת אכילת הפירות, שהרי היא על אותה הקרקע שעליה הוכחשו, לכך אין לקבל את עדותם גם לא לדעתו של רבונה. ההלכה היא כמו רב נחמן, כמו שמוכח מהמשך המעשה לקמן, שאכן בידי נחזיק את הקרקע בידי זה שיש לו עדי ירושת אבות. מביאה הגמרא עכשיו דיון נוסף בהמשך אותו מעשה. לאחר שעשה רב נחמן מעשה כדעתו והעמיד את הקרקע ביד זה שהביא עדים על חזקת האבות, הדר חזר אותו אדם שלא הביא בתחילה עדים על חזקת האבות, איתי סעדי דאבתי, הביא עכשיו עדים על חזקת האבות. עכשיו נמצא שהעדים מכחישים זה את זה על כל העדות, גם על אכילת השלוש שנים של החזקה וגם על חזקת האבות, וממילא אין לקבל את עדותם של הראשונים על חזקת האבות. אמר רב נחמן, אכן, אנן אחיתני, אנן מסכינן לי, אנחנו הורדנו והחזקנו בקרקע לאותו אחד שהביא בתחילה עדים על חזקת האבות, ועכשיו, לאחר שגם השני הביא עדים על חזקת האבות, אנחנו נעלה אותו חזרה מהקרקע שלא יחזיק בה, ומעתה כוח שניהם יהיה שווה. ומה נפסוק את הדין? כל דעלים גבר. כמו שמבואר לקמן בדף למדל את עמוד ב', דהיינו מי שיגבר ויחזיק בדבר, יזכה בו. והרשבם לקמן מסביר שהפירוש כל הדעלים גבר, בין בכוח בין בראיות, כלומר שזכה בדבר על פי דין. והראש מסביר, מדוע שזה שיזכה בכוח יזכה בחפץ, משום שדבר זה מוכיח שהוא אכן הבעלים האמיתיים של החפץ, שכיוון שהוא שלו מוסר נפשו עליו בכדי לזכות בו ולא יניח עד שיגבר על חברו. מה שמע מדבריו? שאף אם קודם שהביא זה עדים על חזקת האבות היה השני מוחזק בו, מאחר שהוצאנו אותו על ידי עדות חזקת האבות, אף שעתה הוכחשו העדים על חזקת האבות, אין מחזיקים חזרה את זה בקרקע, אלא הדין יהיה כל דעלים גבר. אילו תוסות בדיבור המתחיל אנן כותבים שפשט הלשון אנן מסכינן לי, משמע שמעלים ומוציאים אנו לזה שהורדנו והחזקנו בקרקע, ומחזיקים אותה בידי הראשון שהחזיק בה קודם. וגם אם נפרש שמדובר באופן שלא החזיק בה לא זה ולא זה, אפשר לפרש את הלשון אנן מסכין עלי, שהכוונה לכך שמוציאים אותה מחזקתו, ומעתה יהיה הדין כל דלים כבר. ומבואר לדעת התוספות שאם יחזיק אחד מהם קודם, תחזור הקרקע לרשותו. ואילו הרמב"ן מדייק בדברי הרבינו חננאל, שאם לא היה מי שהחזיק תחילה בקרקע, אין מוציאים אותה מידי זה שקיבלה תחילה בכדי שיהיה הדין כל דעלים כבר. לפי שאין נזקקים להוציא דבר מידי המחזיק בו כדי שיהיה בו דין כל דעלים גבר. וכיוון שזה שמחזיק בה עכשיו ירד לתוכה על פי דין, אין מוציאים מידו, אלא אם כן חברו, החזיק בה בתחילה. מסיים רב נחמן ואומר, ולזילות הדבי דינה לא חיישינן, ואין חוששים לזילותו של בית הדין, שמה ילגלגו בני אדם על בית הדין ויאמרו, שחוזרים ממה שפסקו בתחילה. מטיב רבה, ואיתימה רבי זעירה. הקשה רבה על הפסק הזה, ויש אומרים שהקושייה הייתה של רב זעירה. שנינו בברייתא, במסכת כתובות דף חב עמוד ב' וכן במסכת יבמות דף פח עמוד ב'. אישה שהלך בעלה למדינת הים, ושניים אומרים מעידים שבעלה מת ומותרת להינשא לאחר, ושניים אחרים אומרים שלא מת, כגון שמעידים הראשונים שבאחד בניסן מת, והעידים האחרים אומרים שראו חי לאחר הזמן הזה, ולפי עדותם של האחרים אסורה להינשא לאחר. וכן אם יחישו עדים זה את זה על גירושי האישה, ששניים אומרים נתגרשה מבעלה ושניים אומרים לא נתגרשה ממנו, כגון שמת אותו בעל ללא זרע ולפי עדות הראשונים שנתגרשה קודם לכן אינה זקוקה לאיבום, אבל לדברי האחרונים שלא נתגרשה הרי היא זקוקה לאיבום. ופירוש נוסף, כגון שהיה בעלה קיים ובאים עדים אלו ומעידים שנתגרשה בכדי להתירה להינשא לאדם אחר, בשני אופנים אלו הרי זה לא תינשא לפי שהדבר ספקו, שהרי העדויות מכחישות זו את זו ולא ניתן לסמוך עליהם, ומעמידים את האישה בחזקת שלא נתגרשה והרי היא אשת איש. ואם כבר ניסית, לא תיצא מבעלה השני. והגמרא במסכת כתובות בדף כ"ב עמוד ב' תקשתה, כיוון שספק אשת איש היא, הרי הבעליה חייב אשם תלוי, שזהו קורבן שחייב בו העובר על כריתות בספק, וכיצד אם ניסית נתיר לבעלה לבוא עליה? תרץ רב ששת שמדובר באופן שניסית לאחד מן העדים שהעידו שמת בעלה, שעבורו אין הדבר ספק. עוד הקשתה הגמרא מכל מקום, הרי לגבה של האישה הדבר ספק מחמת סתירת העדויות, וכיצד היא מותרת? תרץ את הגמרא שמדובר באופן שאמרה האישה בריא לי שמת, ומאחר וגם עבורה אין הדבר בספק, לכן היא מותרת. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי מנחם ברבי יוסי אומר, גם אם ניסית תצא מבעלה. אמר רבי מנחם ברבי יוסי, מתי אני אומר שתצא? בזמן שקודם באו עדים והעידו שלא מת בעלה ואסורה להינשא, ואחר כך ניסית. כיוון שניסית באיסור, תיצא. אבל אם קודם ניסית על פי העדים שהעידו על מיטת בעלה, ואחר כך באו עדים, ורק אחרי שניסית באו עדים אחרים והעידו שבעלה לא מת, הרי זו לא תיצא, משום שחוששים לזילות בית הדין שהתירו לה בתחילה להינשא, ולכן אינם חוזרים עכשיו ואוסרים אותה על בעלה. הנה מבואר מדברי רבי מנחם ברבי יוסי, שחוששים לזילות בית הדין, ולא כמו שפסק רב נחמן. אילו תוספות לדיבור המתחיל, אבל מקשים שלכאורה ודאי אין טעמו של רבי מנחם ברבי יוסי משום זילות בית הדין. שאם כן, היה צריך להתירה להינשא לכתחילה באופן שבתחילה באו עדים שמת בעלה, או שנתגרשה והתירו הבית דין להינשא, ורק אחר כך באו עדים והחישום. ואילו רבי מנחם ברבי יוסי לא התיר, אלא אם כבר ניסית. בהכרח שהטעם הוא משום שאין להוציא אישה מספק לאחר שניסית, ולא משום זילות בית הדין. תרצים התוספות. שגם אם הטעם הוא משום זילות בית הדין, אין להתיר אלא אם כבר ניסית. שדווקא באופן זה יש זילות, משום שכאשר ניסית לאותו אדם, הרי כבר נאסרה לכל העולם. אם בית דין יחזרו ויוציאו אותה ממנו, אינם אוסרים אותה עכשיו על כל העולם, אלא מוסיפים לאוסרה על זה שנשאה, והחזרה הזו של בית הדין שאינה אלא לאוסרה על אדם יחיד, יש בה משום זילות. אבל קודם שניסית, שבהכרח צריכים בית הדין לחזור ולאוסרה לכל העולם, שהרי יספק אשת איש וחייבים עליה אשם תלוי, גם כשחוזרים בהם בית הדין ואוסרים אותה על ידיה, אין בכך משום זילות. חוזרים כאמור אל הגמרא ששאלה, שמוכח שחוששים לזילות בית הדין ולא כמו שפסק רב נחמן. אמר להשיב רב נחמן לרבה או לרבי זעירה, אנא סברי למעבד עובדה. אני סברתי לעשות מעשה כדעתי שאין לחשוש לזילות בית הדין ולהוציא מהקרקע את אותו אדם שהחזקנו בתחילה בקרקע. אבל אשתה עכשיו דאוטוויטנן, את שהקשית על דעתי מהברייתא, ואוטוון רב אמנונה בסוריה, כמו שהקשה עליי רב אמנונה בסוריה, לא אבדינן בעובדה, לא אעשה מעשה להוציא את הקרקע מידי זה שהחזקנו בה. אומרים הריטב"א והמאירי, המחלוקת הזו אם חוששים לזילות בית הדין היא רק באופן כגון זה שבסוגייתנו, שפסקו בית דין להעמיד את הקרקע ברשות זה שהביא עדי חזקת אבות, ואחר כך הביא חברו גם הוא חזקת אבות, עדים על חזקת אבות. באופן זה נחלקו האם סותרים בית דין את מה שפסקו קודם בתורת ודאי ומעמידים את הדבר בתורת ספק. אבל באופן שהסיבה לחזרת הדין היא משום שבאה לפניהם עדות ודאית, כגון אם היה מביא ראייה חדשה הסותרת את הראייה שעל פי הנפסק הדין, ודאי שאין זה נקרא זילות בית דין אם יחזרו בהם מן הדין. מספר את הגמרא שרב נחמן לא עשה כדבריו. נפק יצא רב נחמן ואב הדובדה עשה מעשה והוציא מהקרקע לאותו אדם שהוריד מתחילה והחזיק בקרקע. מן דחזה מי שראה את מעשהו סבר טעות היא בידי. שטעות היא בידו שלא זכר את הברית הלאל שיקשו ממנה על דעתו. ועוד שהרי הוא עצמו רב נחמן אמר קודם שלא יעשה מעשה על פי שיטתו. אבל אומרת הגמרא ולוי, אמנם לא הייתה זו טעות, אלא משום דטליה באשלי רב רבי. אלא שטלה רב נחמן את דעתו בחבלים גדולים ואהבים, כלומר בדברי התנאים המובאים לכמן שסוברים אף הם, שאין חוששים לזילות בית הדין, ולכן פסק כן והוציא לאותו אדם שהחזיק בקרקע מתחילה. ולכמן תביא הגמרא שרבי יהודה, רבי אלעזר ורבן שמעון בן גמליאל, כל אלו סוברים שאין חוששים לזילות בית הדין. מביאה הגמרא את התנאים שסוברים שאין חוששים לזילות בית הדין. לתנן, שנינו במשנה במסכת כתובות דף כ"ג עמוד ב'. רבי יהודה אומר, אין מעלין אדם לכהונה להחשיבו ככהן על פי עדות עד אחד שמעיד עליו שהוא כהן. ובכך יוכל תרומה, או שבזמן בית המקדש יוכל לעבוד עבודה, או שיישא את כפיו. אמר רבי אלעזר, אימתי באיזה אופן אמר רבי יהודה שאין מעלים על פי עד אחד? במקום שיש עליו עוררין, עדים המעררים על כהונתו שהם עדים שאינו כהן. אבל במקום שאין עליו עוררין, שאין עדים המעררים על כהונתו, אלא שיצא עליו קול באלמה שאינו כהן, מעלין אותו לכהונה על פי עד אחד המחיש את הקול ומעיד שאכן כהן הוא. רבן שמעון בן גמליאל אומר משום, בשם רבי שמעון בן הסגן, מעלים לכהונה על פי עד אחד. מברר את הגמרא רבן שמעון בן גמליאל, היינו רבי אלעזר, לכאורה דברי רבן שמעון בן גמליאל, הם כדברי רבי אלעזר, שהרי לא נראה לומר שלדעת רבן שמעון בן גמליאל גם באופן שיש עדים המערערים על כהונתו, יהיה נאמן עד אחד. ובהכרח אינו מכשיר אלא באופן שיצא קול בעלמה שאינו כהן. וגם רבי אלעזר סובר כן, שנאמן עד אחד באופן שיצא רק קול בעלמה. ואילו מהמשנה משמע שיש מחלוקת ביניהם. וחיתי מערר חדיקה בעיניי הוא, ואם תרצה לומר שמחלוקתם היא באופן שהיה רק עד אחד שירער על כהונתו, האם עירורו יחשב כעירור של שני עדים ואין נאמן עד אחד להכשירו לכהונה? ולמרות שכתוב עוררין משמע רבים, יש לומר שכך דרך התלמוד לקרוא לערער אחד בלשון רבים. ואז נאמר שרבי אלעזר סבר, ערר חד, גם עד אחד שירר על הכהונה, הרי זה עירור ונאמן העד האחד להכשירו. ואילו רבן שמעון בן גמליאל סבר, ערער תרי, רק שני עדים המערערים על הכהונה, הרי זה עירור ואין מועיל עד אחד להכשירו. אבל אם רק עד אחד ירר על כהונתו, נאמן עד אחד להכישו ולהכשירו לכהונה. אם כך נרצה להסביר, יש להקשות על הביור הזה והאמר רבי יוחנן. והרי אמר רבי יוחנן במסכת כתובות דף חבב עמוד א' וכן במסכת קידושין דף עין ג' ובמסכת גיטין דף ט', לדברי הכל אין ערר פחות משניים. אומר רבי יוחנן שלדברי הכל אין ערר פחות משניים, אבל אם רק עד אחד ירר על הכהונה, אין זה חשוב עירור ונאמן עד אחד בלבד להכישו ולהכשירו לכהונה. אלא בהכרח מחלוקתם היא באופן שהיה ערער תרי. שני עדים היו מערערים על כהונתו. ואחר במאי עסקינן, וכאן, שנחלקו רבן שמעון בן גמליאל ורבי אלעזר, מדובר כגון דמחזיקין עלי באבו, דהאי דכהנו. באופן שהיה מוחזק לנו באביו של זה שהוא כהן. ומכוח חזקת האב, מחזיקים אנו גם את בנו לכהן. ונפק עלי קלה, ויצא על הבן כל רינון דבן גרושה ובן חלוצהו, שהוא בן גרושה או בן חלוצה, והרי הוא חלל, מחולל ופסול מן הכהונה, והחתיני ומחמת הכל הורדנו מהכהונה עד שיתברר הדבר, שכן מעלה מיוחדת תקנו בכהונה, שגם אם יצא עליו כל בלבד ולא העדות, שהוא אינו כהן, יש לו הורידו עד שיתברר הדבר. ועתה ובא לאחר מכן עד אחד ואמר דכהן כשרו, שהוא אינו בן גרושה או בן חלוצה, והסקיני ומחמת כן חזרנו והעלינו אותו לכהונה, כי הרי עד אחד נאמן להכיש את הכל, ולהכשירו לכהונה. ולמרות שבמסכת גיטין דף פייטט עמוד א' מבואר שלא מבטלים קול, ומדובר שם לגבי אישה שיצאה לה קול שנתגרשה, שאין מבטלים את הקול בכדי לעשייה לכהן, כותבים התוספות אצלנו בדיבור המתחיל ואת אחת סעדה, יש חילוק בין הנידונים. לגבי אישה יש לה תקנה שהרי יכולה להינשא למי שאינו כהן, אבל כאן לגבי כהן אם לא נבטל את הקול אין תקנה לכהונתו, ולכן ניתן לבטל את הקול. ועוד כותבים התוספות לחלק, שלגבי אכילת תרומה על ידי כהן הקלו חכמים מבטל את הכל לצורך כך, לפי שאינה אלא מדרבנן, אבל לגבי יתר גרושה לכהן שאסורה מן התורה, לא הקלו. אם כן, אחרי שבא עד אחד ואמר שהוא כהן כשר, דהיינו שהוא אינו בן גרושה או בן חלוצה, ומחמת כן חזרנו ואילנו אותו לכהונה, כי עד אחד נאמן להכיש את הכל ולהכשירו לכהונה, ועתו באו לאחר מכן עוד ביתרי שני עדים ואמרי העידו דבן גרושה וחלוצה הוא, שהוא בן גרושה או בן חלוצה, ואחתיני ומחמת כן הורדנו אותו מהכהונה, שוודאי אף שהעיד עליו עד אחד שכהן כשר הוא, הוא לא נאמן נגד שני עדים? ואת העד אחד, ולאחר מכן בא עוד עד אחד ואמר דכהנו, הוא העיד שהוא כהן כשר. ודקו לאלמה, מצטרפין עדות. בדבר זה לא נחלקו רבן שמעון בן גמליאל ורבי אלעזר, וכולם מודים שאף ששני העדים שהעידו על כשרותו לא העידו יחד, מכל מקום מצטרפים הם לעדות אחת. כדעת רבי נתן הסובר שמצטרפים הם לעדות אחת, כמו שתבאר הגמרא לקמן, ונמצא שעכשיו יש שני עדים המכחישים עדות השניים שהעידו על פסלותו, והיה צריך מן הדין לחזור לחזקתו שכהן כשר הוא, וכמו שהוחזק בעבר, שכהן הוא על פי עד אחד, ואחה במיחה של זילות הדבי דין הקמיפלגי. וכאן חלוקים הם, האם יש לצרף את העד השני לעד הראשון ולהכשירו לכהונה, אף שיש בכך משום זילות בית הדין. רבי אלעזר סבר, כיוון דאחתיני, מאחר שכבר הורדנו מהכהונה על פי שני העדים, לא מסכין עלי, אין להחזיר את הדין ולהכשירו לכהונה על פי העד שהעיד עכשיו, אף שיש לצרפו עם העד הראשון, זאת משום דחיישינה לזילות הדבי דינה, שיש לחשוש לזילות בית הדין. ורבן שמעון בן גמליאל סבר, אנן אחתיני, אנחנו הורדנו אותו מהכהונה, ואנן מסכין עלי, ואנחנו נחזיר אותו לכהונה, ולזילות הדבי דינה, לא חיישינן, ואין לחשוש לזילות בית הדין. ואף שהדבר ספק, שהרי יש שתי קיטי עדים המחישות זו את זו, יש לנו לילך אחר חזקת הכשרות של האדם, שהרי היה מוחזק לנו באביב של זה שכהנו. ועוד, שגם לכהן זה הכשרנו בתחילה על פי יד אחד, והוחזק בכך לכהונה. ובמסכת קידושין בדף סמכבב עמוד א' מבואר, שהיה פיקפוק בכשרותו של ינאי המלך, וכאשר בדקו את הדבר, לא מצאו מקום לפסול הזה. ובירה הגמרא מה היה הפיקפוק שבגינו חששו לכשרותו, תחילה רצתה הגמרא לומר שיש שם שני קטעי עדים, קט אחת העידה שאימו נשבט, וקט אחת העידה שלא נשבט. שאלה אם כך הגמרא מדוע אמרו שלא נמצא מקום לפסול הזה, הרי כיוון שיש קט המעידה שאימו נשבט, יש להסתפק בדבר. ותוספות בדיבור המתחיל ענן מביאים את דברי רשי שמקשה. לפי המבואר בגמרא כאן, גם בשתי כיתות המכחישות זו את זו, יש להכשיר ולהעמיד על חזקת כשרות, וגם את ינאי יש להכשיר משום חזקת כשרות של אמו, שלא נפסלה, אז מדוע אומרת הגמרא שם שבאופן זה יש לפוסלו מספק? כותבים התוספות לתרץ על פי דברי הגמרא במסכת יבמות דף למד א' עמוד א', שאומנם מן התורה יש להעמיד על החזקה, אבל מדי רבנן, שניים מול שניים נחשב לספק ואסור. ולכן מקשה הגמרא שם שעדיין מובן מדוע פסלו את ינאי המלך מספק, מה שנשאר קשה מאצלנו בגמרא, שמכשירים את הכהן גם מדי רבנן. תרצים התוספות שכאן מדובר לגבי אכילת תרומה שהיא מדי רבנן, וכיוון שכל איסורו אינו אלא מדי רבנן, לא החמירו לאוסרו מספק והעמידו את הדבר על דין תורה, דהיינו להעמידו בחזקת כשרותו. בדברי רבי אלעזר, אימתי אין מעלים לכהונה על פי יד אחד במקום שיש עליו עוררין, התפרשו כך. אותו העד השני שבא להעיד על כשרותו, אין מעלים על פיו מאחר שיצאו עוררין עליו. דהיינו שני העדים שבאו קודם ופסלו. ומעתה, אין לקבל את אותו עד ולצרפו לעד הראשון משום זילות בית הדין. ואילו רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, מעלים לכהונה על פי עד אחד. כלומר, יש לצרף את העד הזה לעד הראשון, ולא חוששים לזילות בית הדין. מה תקיף לרבשי? רבשי דוחה את הביור הזה של מחלוקת רבי אלעזר ורבן שמעון בן גמליאל. יחי, אם אכן לדעת רבי אלעזר אין מחזירים לכהונה משום זילות בית הדין? מה, עיר יחד, אפילו בתרי נמי? מדוע נקטו את הדין הזה רק באופן שבא עד אחד לבסוף והעיד שהכהן הוא כשר? הרי אם לבסוף גם באו שני עדים והעידו על כשרותו, לא יחזירו את אותו כהן לכהונה משום זילות בית הדין, משום שבית דין כבר פסק שהוא פסול לכהונה. מחמת הקושייה הזו מבאר רבשי את מחלוקתם של רבי אלעזר ורבן שמעון בן גמליאל באופן אחר. אלא אמר רבשי דקו לאלמה לא חיישינה לזילות הדבי דינה, הן לרבי אלעזר והן לרבן שמעון בן גמליאל לא חוששים לזילות בית הדין, ולכן אם היו שניים מעידים בסוף על כשרותו, היו בית דין חוזרים ומכשירים אותו לכהונה, ואחה בלצרף עדות כמפלגי. כאן שלא עיד בסוף אלא עד אחד, יש מחלוקת אם יש לצרף עדותו עם עדות העד הראשון או לא, ובפלוקת דעני תנאי, והם חולקים רבי אלעזר ורבן שמעון בן גמליאל כמחלוקת התנאים השנייה המובאת בברייתא לקמן. דתניא, שנינו לקמן בדף קוף סמכי עמוד ב', וכן במסכת גיטין בדף למד ג' עמוד ב', וכן במסכת סנדרין דף למד עמוד א', וכן במסכת כתובות בדף חבב עמוד ב', שנינו בברייתא, לעולם אין עדותם של שני עדים מצטרפת לעדות אחת, עד שיראו שניהן את המעשה שעליו הם מעידים כאחד, יחד. אבל אם ראה כל אחד מהם את המעשה בנפרד, כגון, העיד זה שרובן הלווה לשמעון בפניו, ואילו השני לא העיד על ההלוואה, אלא הוא העיד שבפניו הודה שמעון שלווה מראובן, אין מצרפין את עידותם. רבי יהושע בן קורחה אומר, גם באופן זה עידותם מצטרפת ולא עוד, אלא אפילו אם העידו בזה אחר זה על אותו מעשה, וכגון שהעיד זה שביום ראשון לווה שמעון מנה מראובן, והשני העיד שראה את ההלוואה ביום שני, ונמצא שאינם מעידים על אותו מעשה ההלוואה, מכל מקום, כיוון שמתוך עידות שניהם נמצא שחייב שמעון לראובן מנה, עידותם מצטרפת. זה דעתו של רבי יהושע בן קורחה, ולדעת חכמים מבאר הרשב"ם, שכיוון שמעידים הם על שני מעשים נפרדים, אין לנו עדות שלימה על מנה אחד, אלא רק חצי עדות. ועוד אומרת הגמרא, נחלקו תנאים בברייתא. והמחלוקת הזו שתביא הגמרא בין חכמים לרבי נתן, היא אינה המשך למחלוקת חכמים ורבי יהושע בן קורחה. ומחלוקת רב לזר ורבן שומן מגמליאל אצלנו, תלויה בזה שבין רבי נתן וחכמים, ולא הוא צריכה הגמרא להביא אלא את סוף הברייתא, אלא שדרך הגמרא להביא את הברייתות בשלימות. אם כן, מביאה הגמרא ברייתא שני עדים שראו מעשה כאחד ובאים הם להעיד עליו בבית הדין. אין עדותם מתקיימת בבית דין עד שיעידו שניהם כאחד. לא מקבלים בבית דין עדותם, אלא אם כן יעידו כאחד את העדות שלהם. אבל אם כל אחד מהם העיד בנפרד, אין מצטרפת עדותם. רבי נתן אומר, אין צורך שיעידו כאחד, אלא שומעים דבריו של זה היום, ולכשיבוא חברו למחר, שומעים דבריו. אם כן, במחלוקת הזו נחלקו אצלנו רבי אלעזר ורבן שמעון בן גמליאל. לדעת רבי אלעזר, אין מצרפים את עדות השני עם עדות הראשון, כיוון שלא עידו כאחד. ומה שאמר רבי אלעזר, אם מתי אין מעלים לכהונה על פי עד אחד, במקום שיש עליו עוררין, היינו שבמקום שיש שני עדים המעידים על פסלותו, אין מעלים לכהונה על פי שני עדים המעידים כל אחד בנפרד, עד שיעידו שניהם כאחד. אבל אם היו באים שני עדים יחד, היו מעלים את הכהן לכהונתו, לפי שמעמידים אותו על חזקתו הראשונה שמוחזק לנו באביב שכהנו. ולא חוששים לזילות בית הדין. שואל הקובץ שיעורים, איזה חזקה יש באב? הרי באב עצמו אין נידון ולא יתעורר שום ספק בקשרותו, שהרי אפילו אם נשא גרושה אינו נפסל. ומאחר ולא הוצרכו להעמיד את האב על חזקתו, מחמת איזו חזקה שבאב נחזיק את הבן בקשרות. ומתרץ הקובץ שיעורים שמדיני האב הוא שיהיה בנו כמותו, וזה חלק ממצבו של האב. ולכן אם נפסול את הבן מכהונה, הרי שבכך נוצרה השתנות בעצם מצבו של האב. שהרי שוב אין בנו כמותו, ונמצא שכאשר אנו דנים על הבן, יש בכך שינוי אצל האב, וכשהדבר ספק, יש לנו להילך אחר חזקתו שהיה כשר. אילו רבן שמעון מגמליאל סבר כמו רבי נתן, שאף אם לא העידו כאחד, כן מצטרפים, ולכן מעלים לכהונה על פי יד אחד, כלומר, על פי שניים המעידים כל אחד בנפרד. אם כן מבואר, שאין רבי אלעזר ואין רבן שמעון מגמליאל סוברים לדעת רב אשי, שאין חוששים לזילות בית הדין, וכמותם פסק רב נחמן. ויהיה הגמרא מעשה נוסף בענייני חזקת קרקעות. ההודה אמר לחברי, מעשה באדם שאמר לחברו, מה בית באי ערה? מה אינך עושה בקרקע הזו ששלי היא? אמר לי, המחזיק למערר, מנח זווינתה והשטרה. ממך קניתי את הקרקע הזו, והנה בידי שטרה מחירה. אמר לי, המערר למחזיק, שטרה זייפה הוא. שטר זה מזויף הוא. ומאחר ולא החזקת שנות חזקה ואין לך שטר על המחירה, אין לך הוכחה שקנית את הקרקע ממני. גחין, גחן המחזיק בעל השטר, לחיש לי לרבה, ואמר לרבה בלחישה בכדי שלא ישמע מערער, אין, שטר הזייפה הוא. אכן, השטר הזה שבידי, מזויף הוא. מי הוא? שטר המעל יאבה לי ואירחס. אבל היה בידי שטר אחר שכתב לי אותו אדם, אלא שאיבדתיו, ואמינה, אמרתי לעצמי, מאחר והמוכר מערער על זכותי, אין קטעי בידי, כל דהו, טוב שיחזיק בידי שטר כלשהו שאימו אבוא אל בית הדין. אומר הרשב"ם בשם הרך, שאין הכוונה שהיה השטר מזויף ממש, אלא שנכתב השטר על מחירה אחרת וכאילו מזויף הוא. ולשטר הזה קוראים שטר אמנה. דהיינו שטר שנכתב קודם המחירה, שאם ימכור לו באחד מן הימים, משתמש בשטר הזה. והמוכר מאמינו שלא ישתמש בו שלא כדין, ונותן לו את השטר כבר מעכשיו. שטר כזה אינו שטר כלל. ולכן, כפי שנראה בהמשך, אמר רב יוסף שהשטר הזה הוא פסול. אבל מאחר שהשטר נכתב כדין והעדים חתמו עליו, אם לא שהיה מחזיק מודה שהשטר מזויף, לא היה מוכר נאמן לטעון כך, שהרי העדים מקיימים את השטר. ולכן סבר רבא, כפי שנראה, שנאמן המחזיק במיגו שיכול היה לטעון שהשטר הזה הוא שטר טוב שנעשה על המחירה הזו, והוא אינו מזויף. ועוד אומר הרשב"ם שגם אם נפרש שאכן השטר היה מזויף ממש, נצטרך לומר שזייף את חתימת העדים עד כדי שהעדים עצמם סבורים שחתימתם היא ומקיימים את השטר. ולכן סבר רבא כפי שנראה, שנאמן במיגוש היה יכול לטעון שהשטר אינו מזויף. שיחה הגמרא ואומרת אמר רבא, יש להאמין למחזיק שאכן היה לו שטר אחר. שאם לא כן, מה לו לשקר ולטעון טענה גרועה שכזו? איבאי, אילו היה רוצה לשקר, אמר לי שטר המעליהו. היה יכול להחזיק בדבריו ולומר למערר, השטר הזה שטר אמיתי ואינו מזויף. ומתוך שיכול לטעון כך, נאמן גם לומר שהשטר הזה הוא לא האמיתי, אלא שהיה שטר אחר ועבד לו. אמר לרב יוסף, אבל רב יוסף לא מקבל את טענתו של רבא, והוא אומר לו לרבא, מכל מקום, המאי סמכת, ההישטר החספה באלמה הוא. על מה שאתה סומך ומחזיק את הקרקע בידו, זה על סמך השטר הזה שהראה המחזיק. והרי השטר הזה אינו אלא כחתיכת חרס באלמה שאינה שווה כלום, שהרי הוא מודה שזה שטר מזויף, ונמצא שאין לאדם הזה שום הוכחה שהוא קנה את הקרקע. ולכאורה דברי רב יוסף לא מובנים. שהרי אכן איננו רוצים לחייב את האדם הזה מכוח השטר שאכן חספה באלמה הוא, אלא מכוח נאמנותו על ידי מיגו. וכי רב יוסף אינו סובר שיש להאמין לאדם במיגו? והר הרשב"ם שאין דומה המקרה כאן לכל מיגו שבשאר המקומות. כי בשאר המקומות אין הטענה שטוען עכשיו סותרת את הטענה שהיה יכול לטעון. ושתיהן יכולות להיות אמת. כגון כאשר אדם טוען על השטר שפרוע הוא, הוא נאמן במיגו שהיה יכול לטעון שהוא מזויף. זאת אומרת ששתי הטענות יכולות להיות אמת. אבל כאן נחשב הדבר כמיגו במקום עדים, שהרי עכשיו מודע האדם הזה בפירוש שהשטר הזה הוא מזויף, והודעת בלדין כמעידים דמי. וכיוון שכל כוחו בטענתו נסמכת על השטר והוא עצמו הודע שהשטר אינו אמיתי, מעתה אין לו שום כוח בחזקת הקרקע. וכמו שאם היו באים שני עדים ואומרים שהשטר מזויף, וודאי הוא לא היה נאמן במיגו, כך גם פה. ותוספות בדיבור המתחיל, המייקה סמכת, מבארים בשם ריבם שעיקר טעמו של רב יוסף הוא, שאין להאמין אדם במיגו בכדי להוציא בכך ממון מאדם אחר. ורק אם טוען להחזיק את הממון בידו, הוא נאמן. כגון, אם היה רוצה המחזיק להיפטר מתביעה כלפיו ולהשאיר את הקרקע ברשותו, או אם היה בידו שטר אמיתי או חזקה והיה מערר מבקש לפוסלם, הייתה מועילה לו טענת מיגו כדי להחזיק ולקיים את הראיה. אבל כאן זה מיגו להוציא, שעל ידי שנאמין לו במיגו הזה מוצאים את הקרקע מיד בעליה. ולמרות שכרגע היא מוחזקת בידו, היא אינה נחשבת ברשותו כיוון שלא יחזיק בשנות חזקה. וגם אין בידו כל ראיה שקנה את הקרקע בכדי להחזיק את הקרקע על ידו במיגו ברשותו. עוד שני טעמים כותבים תוספות בשם רי. האחד, כיוון שהוא צריך המחזיק לשקר בתחילת דבריו זה אינו מיגו, שאין מיגו מועיל אלא כאשר דובר אמת בלבד. ובית, האדם הזה טוען וחוזר וטוען, שהרי בתחילת טען להחזיק את הקרקע בידו מכוח השטר, ואילו עכשיו הוא טוען שהשטר מזויף, אלא שהיה לו שטר אחר. ואין זה כמו שאר המקומות שנאמן במיגו, ששם על טענתו הראשונה אנחנו מאמינים לו במיגו, שהיה יכול לטעון טענה אחרת שטובה יותר ממנה. מביאה הגמרא מעשה כאין זה שאירה אצל אותם המוראים. אהודקה אמר לחברי מעשה באדם שאמר לחברו, אב לי מאה זוזה דמסקינה בך, תן לי את מאה הזוזים שיש לי אצלך בהלוואה, והשטרה, והרי לפניך השטר שכתבת לי על ההלוואה הזו. אמר לי, אומר לו, הנתבל התובע, שטר הזייפה הוא, השטר הזה שבידך מזויף הוא. גחין, גחן בעל השטר, ולחיש לי לרבא, ואמר לרבא בלחישה, בכדי שלא ישמע הנתבע את דבריו, אין, שטר הזייפה, אכן השטר הזה שבידי מזויף הוא. מי הוא? שטר המעליה אבילי, ואירחס, שטר אחר היה בידי שכתב לי הלווה הזה, אלא שאיבדתיו. ואמינה, אמרתי לעצמי, אין כתאי בידי כל דהו, טוב שיחזיק בידי שטר כלשהו שאבוא עמו לבית הדין. אמר רבא, יש להאמין לתובע שאכן היה לו שטר אחר. שאם לא כן, מה לא לשקר ולטעון את הטענה הגרועה הזו? איבאי, אילו היה רוצה לשקר, אמר לי, שטר המעליהו. היה יכול לטעון שהשטר הזה הוא כשר ואינו מזויף. ומתוך שיכול לטעון כך, נאמן גם על טענתו שהיה בידו שטר אחר. אבל רב יוסף לא מקבל את הסברה הזו. אמר לרב יוסף לרבא, מכל מקום, המאי קסמכת, על מה אינך סומך ומוציא את המעות מהלווה, האישטרה, על השטר הזה שהראה התובע. האישטרה חספה באלמה הוא. השטר הזה אינו אלא כחתיכת חרס באלמה שאינו שווה כלום. שהרי הוא הודע שמזויף הוא, ונמצא שאין לתובע שום הוכחה שהלווה חייב לו את הכסף. אין לו שום הוכחה שהוא ילווה מעות לאותו אדם. ומביאה הגמרא פסק בהלכה בשני המעשים שהובאו לאל. אמר אבידי בר אבין, הלכת הקוותי דרבא בערה, והלכת הקוותי דרב יוסף בזוזי. במעשה הראשון שבו היה הערעור על החזקת הקרקע, ההלכה היא כמו רבא שתעמוד הקרקע בחזקת המחזיק, ובמעשה השני שטבע התובע מעות על ידי השטר, ההלכה כרב יוסף שאין לה אמינו אחרי שהודה שהשטר מזויף. ומסבירה הגמרא, הלכתא כרבא בארא, יש לפסוק ההלכה כרבא לגבי זה שערער על הקרקע, דאיכא דקיימא ארא תיקום, כדי שתישאר הקרקע בידי המחזיק בה. והלכתא כבתי דרב יוסף בזוזי, ולכך יש לפסוק ההלכה כרב יוסף לגבי תביעת מעות ההלוואה, דאיכא דקיימא זוזי לוקמי, בכדי שישארו המעות בידי המחזיק בהם, כלומר, שאכן יש להסתפק אם ההלכה היא כמו רבא או כמו רב יוסף, ולכן הדין הוא שיעמוד כל דבר בחזקתו לפי שהמוציא מחברו עליו הראיה. ולכן תישאר הקרקע בחזקת המחזיק בה, וישארו המעות בידי הלווה שמחזיק בהם. שואלים תוספות בדיבור המתחיל והלכתה, אם כן היה צריך לפסוק את ההלכה לגבי הקרקע שתחזור לבעלי הראשונים, כמו שלמדנו במסכת כתובות דף כ' עמוד א', שאם היו שתי כיתות עדים המחישות זו את זו לגבי קרקע, אם מחרוה או לא, שספק הדבר ומעמידים את הקרקע בחזקת הבעלים הראשונים. כותבים התוספות שיש לחלק בין המקרים. בשני כיתי עדים המחישות זו את זו, הרי הם כמו שאינם, וכאילו אין בפנינו כלל עדות אם הייתה מחירה או לא. ולכן, תחזור הקרקע לבעלים הראשונים, שהרי אין למחזיק שום צד להחזיק בה. אבל כאן הספק הוא בדין עם ההלכה כרבא או כרב יוסף. ולכן אין לנו להוציא את הקרקע מידי המחזיק בה. תוספות מקשים על החילוק הזה, ומבארים בשם רי שאכן רבידי לא פסק אין מחמת הספק, אלא שלגבי הקרקע פסק כרבא משום שאנו נוקטים, שאין אומרים מיגו אלא בכדי להעמיד ממון בחזקתו ולא בשבכך יוכל להוציא ממון, ולכן בקרקע המיגו הוא כדי להחזיק את הקרקע בידי המחזיק בו, אבל לגבי ממון אין להאמין את המלווה במיגו, כי זה מיגו להוציא, ומיגו להוציא לא אומרים. ויהיה הגמרא מעשה הדומה למעשה שהוא בעליל. ההוא ארבע מעשה באדם שנעשה ערב על הלוואה. ערב זה אדם שמשעבד את עצמו למלווה שיוכל לפרוע ממנו, באם לא יפרענו הלווה. וישנם שני אופני ערב. אופן אחד, בשעת ההלוואה אמר הערב למלווה, הלווה לו ואני ערב על כך, ובאופן זה משתעבד הערב לשלם את חובו של הלווה, רק באם הלווה לא יפרע. ב' ערב קבלן, שבשעת ההלוואה אמר, הלווה ואני אפרע לך, ובאופן זה המלווה תובע את ההלוואה מן הערב. אם כן, מעשה באדם שנעשה ערב על הלוואה, דאמר לי ללווה, שאמר הערב לאותו לווה שעבורו נעשה ערב, אב לי מאה זוזי דפרעתי למלווה אילבך. תן לי את מאת הזוזים שפרעתי למלווה עבור חובך, שלא פרעת לו, והשטרה. והנה בידי השטר שקיבלתי מהמלווה לאחר שפרעתי את החוב, והרי אתה משועבד לי בשטר הזה כפי שהיית משועבד למלווה. והערב במקרה הזה היה ערב קבלן, שאמר למלווה, אלווה לו ואני אפרע. ולכך פרע קודם ועכשיו תובע את הלווה שיחזיר לו את המעות, או שמדובר באופן שיתנה המלווה שיפרע תחילה ממי שירצה. ומדובר שכתב המלווה לערב בשעה שפרע את החוב, התקבלתי ממך, ובכך מעביר לו המלווה את זכות השיעבוד שבשטר, או שהיה כתוב בשטר עצמו שפלוני ערב לחוב הזה. אבל אם הוא לא כתב לו כך, למרות שהשטר עכשיו נמצא בידי הערב, הוא לא יכול לגבות בו, כי יש לחשוש שמה היה השטר בפיקדון אצלו מידי המלווה. ועוד יש לחשוש שמה נתן את השטר לערב במתנה ולא משום שפרע את חובו. והרי אין אותיות נקנות במסירה ולא זכה הערב בחוב שבשטר. אומרת הגמרא, אמר לי הלווה לערב, לאו פרעתיך? וכי לא פרעתי לך כבר את מה ששילמת עבורי? אמר, השיב לו הערב, אכן פרעת לי מה ששילמתי עבורך. אבל לאו הדרת שקליטינו מיני? וכי לא חזרת ולווית ממני לאותם מאות? והרי זה כאילו לא פרעת לי מעולם. והלווה לא הודה לו על כך, אלא שטען שפרעו ולא נטל ממנו שוב. שלחה רבידי ברבין לקמי דה אביי, שלח רבידי ברבין את המעשה הזה לפני אביי ושאל אותו, כי אי גב נמי, מה הדין באופן הזה? ולמרות שהביאה הגמרא פסק הלכה לאל שאין להוציא מעות מחמת מיגו על זיוף, מכל מקום מסתפק רבידי, האם הדין הזה דומה לשם? שהרי כאן אין הערב מזייף את השטר, אלא תובע באותו השטר שקיבל מהמלווה. ואף שכבר פרעו הלווה, מכל מקום כיוון ששב ונטל ממנו את המעות, הרי זה כמו שלא פרע לו עדיין. או שנאמר, כיוון שסוף סוף מודה הערב שהלווה פרע את השטר, אז למרות ששב הלווה ונטל את המעות, אין זה אלא כהלוואה חדשה. והדין הוא ששטר שלווה והוא מפרע, אינו חוזר ולווה בו, כי השיעבוד שנכתב בשטר על ההלוואה הראשונה, כבר פקע. שלח לאביי, שלח אביי את תשובה לרבידי ברבין. מה הייתי בא אליי? מדוע מסתפק אדוני בדבר? האי יהודה אמר, הרי אתה עצמך פסקת לאל, שאילכת הכבתי דרבא בארא, ואילכת הכבתי דרב יוסף בזוזי. וכמו שביה רבידי טעמו, שכיוון שהדבר ספק, לכך יש להכריע, דאיכא דאוקמא זוזי לוקמא. היכן שמוחזקים הזוזים, היכן שמוחזקים המעות, מעמידים אותם. גם כאן יש לפסוק שמעמידים את המעות ביד המוחזק בהם שהוא הלווה. כיוון ששטר זה כבר נמחל שיעבודו ואין ביכולת המלווה להוציא ממון על פיו. והגמרא מגבילה את הדין הזה. ואני מילי הדין הזה נאמר רק באופן דאמר לי אדרת וספטינו מיני. טען הערב ללווה לאחר שפרעת לי את המעות, חזרת ולווית אותה ממני, כמו שהובא לאל. אבל אמר לי אדריטינו נהלך, אם טען הערב ללווה, לאחר שפרעת לי את המעות, החזרתי לך אותם, זאת מחמת, דאבו שייפה וסומקי, משום שנשחקה צורת המטבע או שהעדימה הנחושת שממנה עשויים המטבעות, ואינם ראויים להוציאם בשוק, נמצא שטוען הערב, שכלל לא קיבל את המעות על השטר הזה. הקטי איתה לי שיעבוד את השטרה. ממילא עדיין קיים שיעבוד השטר ויכול לערב לגבות מן הלווה על פי השטר הזה. ומדובר שהיו המעות ראויות על ידי הדחק, ומעיקר הדין לא היה לווה חייב לחזור ולפרוע את כל הסכום, אלא רק להשלים לערב את ההפסד שיש לו מן המעות הללו בכך שאינו מתקבלות בקלות, כי השולחני גובה עליהם סך מסוים כדי להמירם במעות מתוקנות. אלא שכאן קיבלם הלווה בחזרה, ומחדשת הגמרא שכיוון שלא לווה אותם בהלוואה חדשה, אלא שהחזיר לו הערב את המעות ולא רצה לקבלם, אין זה כהלוואה חדשה והשטר עומד במקומו. אבל אם לא היו המעות ראויות כלל גם לא על ידי הדחק, כיוון שעדיין חייב הלווה לפרוע מעות אחרות, ודאי שכך הוא הדין ולא הייתה צריכה הגמרא לחדש שום דין. כך אומר רבינו יונה, והוא מוסיף, שאף אם היו המעות יוצאות ברווח, בקלות, מכל מקום כיוון שעמד הערב על דעתו שלא לקבל אותם בחזרה, שיעבוד השטר במקומו עומד ואינו כהלוואה חדשה. הביאה הגמרא מעשה בעניין מיגו. רבה בר שר שום נפק עלי קלה דקאכיל ערה דייתמה. יצא עליו קול שהוא אוכל קרקע ששייכת ליתומים. הרשב"ם כותב שיצא עליו קול של עדות אמת, ובשו"ת המעריט הוא מפרש את כוונתו של הרשב"ם, שביררו בית דין שהקול הזה הוא אמת. וכפי שמבואר לכמן בגמרא, רבה בר שר שהוא מחזיק בקרקע הזו בתורת משכון שקיבל מאביהם של היתומים, ועכשיו הסתיימו עם שנות המשכנתה, ויצא עליו הקול שמעתה הוא אוכל קרקע שייכת ליתומים. כך מסביר הרשב"ם, ותוספות מוסיפים בדיבור המתחיל נפק, שאין לפרש שיצא עליו קול שמתחילה הייתה קרקע של אביהם, ועכשיו אין ידוע של מי הקרקע, כי לפי זה היה יכול לטעון שהקרקע לקוחה בידו. ולכמן בדף למד ג' עמוד א' מבואר בגמרא שאינו יכול לטעון כך, בהכרח שהקול שיצא עליו הוא שוודאי הקרקע של היתומים. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרבה, בר שרשום, אימא לי אמור לי איזי, אמור לי או אבי, גופה דעובדה איך יאווה. איך היה גוף המעשה שמחמתו אוכל אתה את הקרקע הזו? אמר לי, אמר רבה בר שרשום לאביי, הרה במשכונתה אבי נקיטנה מאבוהן דייתמי. נטלתי קרקע זו מאביהם של היתומים בתורת משכון, ועוד בימי אביהם אכלתי מפירותיה כבר 3 שנים. והמשכון הזה זה משכנתה דסורה, דהיינו שנותן הלווה קרקע בתורת משכון ואוכל המלווה פירותיה מספר שנים, ובכך מנקה הוא מחוב הלווה. לאחר מכן חוזרת השדה ללווה ללא תשלום דמים. כמו שלמדנו במסכת בבא מציעא דף ס"ז עמוד ב', שמשכון כגון זה מותר גם לצורבא מרבנן לקחת. והרי מיגש מבאר שאכל שנות חזקה לאחר מיתת האב, וכיוון שיצא כל שהקרקע של היתומים לא מועילה חזקה, שהרי אין מחזיקים בנכסי קטן, כפי שאומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, דף למתת עמוד א'. ממשיך רב הבר שרשום ואומר לאביי, ואבא לי בנוסף לחוב הזה שעליו נטלתי את המשכון מהאבא של היתומים, היה לי זו זה אחרי נגבי, היה אביהם חייב לי מעות אחרים, ולא נטלתי משכון עליהם, ואכלת שני משכנתה, ולאחר שסיימתי אכילת שנות המשכון של החוב הראשון, שאז הייתי צריך להחזיר את הקרקע לידי היתומים, המשכתי לאכול מן הקרקע עבור החוב הנוסף, שלא נטלתי עבורו משכנתה, שלא נטלתי עבורו משכון. למה? אמינה, אמרתי בדעתי, היא מאדרנה לארה ליתמה, ואמינה דעית לזוזה אחריני, גבי דאבוכון, היא מחזיר את הקרקע לידיהם ואתבע אותם את החוב השני שיש לי על אביהם? הרי אמו רבנן, אמרו חכמים, הבא להיפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא בשבוע. למדנו במסכת כתובות דף פז עמוד א', שמי שרוצה לתבוע את היתומים בעבור חוב אביהם, צריך להישבע שאכן היה חוב, ואין רצוני להישבע. וגם בשבוע לא היה יכול לגבות את החוב, אלא לאחר שיגדלו היתומים, כפי שיאמר אביי לכמן. וכמבואר במסכת הירחין דף כ"ב עמוד א', שאין גובים מנכסי יתומים קטנים עד שיגדלו. ומכל מקום לא הקפיד רב הבר שרשום על כך, אלא על כך שיצטרך להישבע. כך אומרים תוספות בדיבור המתחיל, אמור רבנן. ואילו הראש בפירושו השני כותב שאת השבועה לא היה יכול רב הברשר שוב למנוע, שאף אם היה נאמן במיגו היה צריך להישבע על כך, ועיקר כוונתו הייתה להרוויח את הזמן. ומה שהוא הזכיר בדבריו את חיוב השבועה, משום שאילו לא תקנו חכמים שבועה לנפרע מן היתומים, היה מחזיר את הקרקע, ואף שהיה צריך על ידי כך להמתין עד שיגדלו, לא היה מקפיד על כך, שעל ידי כך מרוויח שאינו צריך להישבע, אבל כיוון שתקנו חכמים שבועה, נמצא שאינו מרוויח כלום בהמתנת הזמן. לכן העדיף רב הברשר שום לא להחזיר את הקרקע ולגבות את החוב מיד ובשבועה. אלא, ממשיך רב הברשר שום, כדי להימנע מהשבועה, אעשה כך. אך בשל שטר משכנתה ואוכלה שיעור זוזי, העלים, את שטר המשכון, ואמשיך לאכול מהקרקע כפי שיעור דמי החוב שחייב לי אביהם. ובכך, גם אם יבואו היתומים ויתבעו שיחזיר להם את הפירות שאכלתי, אטען שאכלתים תמורת החוב השני שהיה לי על אביהם. יש לבית דין להאמין לי על כך, גם בלא שבוע, מדין מיגו, דמיגו דבעינה אמינה, לקוחי בידי, מהמנה, שמתוך שהייתי יכול לטעון שקרקע זו קניתי אותה מאביהם, בדין ושלי, הייתי נאמן על כך גם ללא שטר וללא שבוע, שהרי אכלתי השלוש שנים בחייו. מתוך כך כי אמינה דעית לי, זוזה גבייכו, מאמננה. גם כאשר אומר שאכן לא קניתי את הקרקע, אלא שמעכב אני אותה אצלי, משום חוב אחר שיש לי על אביהם, נאמן אני על כך גם בלא שבוע. זו הייתה טענתו של רבא בר שרשום. ולכמן בדף קוף עין דלת עמוד א' יש מחלוקת בין רב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע בטעם הדין שאין נפרעים מנכסי יתומים קטנים. לדעת רב פאפה, משום שפריאת בעל חוב מצווה היא, ויתומים קטנים אינם חייבים במצוות ואין לכפותם לקיים את המצווה הזו. ולדעת רב הונא ברי דרב יהושע הטעמו, משום שחוששים שמא אביהם העמיד מטלטלין בידי בעל החוב על מנת שיגבה מהם אם לא יפרע לו את חובו. ושוב, אין לו לגבות מנכסי היתומים. כותבים התוספות בדיבור המתחיל אומר, שרב הברשר שום סבר כדעת רב הונא ברי דרב יהושע, ולכך כיוון שידע בעצמו שאין ברשותו כלל ממטלטלי אביהם, התיר לעצמו את גביית החוב באכילת הקרקע. שאילו היה סובר כדעת רב פאפה, לא היה משאיר את הקרקע ברשותו, שהרי אינו יכול לגבות מהם בזמן זה עד שיגדלו. הרמב"ן והרשב"א מדייקים ממשמעות לשון הגמרא שדעתו של רב הברשר שום הייתה לאכול מן הפירות קודם שיבוא לדיון בבית הדין. הם שואלים מדוע מתחילה לא בא לדון בפני בית הדין שיתנו לו לאכול את הפירות מכאן ולהבא. הוא היה נאמן מכוח המיגו. תרץ הרמב"ן שכיוון שהיתומים קטנים ואינו יכול לפרוע מהם עכשיו, אילו היה אומר מתחילה בבית הדין שנסתיימו שנות המשכון של הקרקע ורוצה להתחיל מעכשיו לאכול את הפירות, היו מוצאים ממנו מיד את הקרקע, שהרי כעת אינו יכול לגבות כלל את הקרקע. וכאשר יגדלו היתומים לא היה יכול להיפרע מהם בלא שבוע, שכן באותה שעה כבר אין לו את המיגו שלקוחי בידו, שהרי אין הקרקע בידו. לכן הקדים רב הברשר שום ואכל את הפירות קודם שהוא בא לדיון על תביעת החוב. וכעת כשדנים אם להוציא ממנו את הפירות, נאמן מכוח המיגו ולא מוציאים ממנו. ורב הברשר שום מוצרח לכבוש את שטר המשכנתה, משום שכל עוד שיש שטר שהקרקע בא לידו בתורת משכון, הוא לא יוכל לטעון לקוחי בידי. זאת למרות שאכלה שלוש שנים בחיי אביהם, זה לא נחשב לחזקה. הוא נחשב כדין אריס שעובד בקרקע תמורת עבודתו שהוא נוטל חלק מפירות הקרקע, שאינו יכול לטעון על הקרקע שעבד בה כאריס שלקוחי בידו. לפי שידוע שבתורת אריסות אכל אותו, וזה לא הוכחה על המקח. אותו דבר מי שמחזיק בכלים המיועדים להשאיל ולהזכיר, אין בכוחו לטעון שלקוחים הם בידו, מחמת תפיסתו, שכן ייתכן שבאו לידו בתורת שאלה וסחירות. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אך בשל שטר משכנתה. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרב הברשר שום, אין הדבר כן. שכן לקוחה בידי לא מצית אמרת. לא היית יכול לטעון שהקרקע הזו לקוחה היא בידך. דאי קהלה קהלה דארה דייתמי. שרי יצא על הקרקע כל שהיא של היתומים, ואינה בידך אלא בתורת משכון. ולכן אינך נאמן במיגו שהיה לך חוב אחר על אביהם. וכיוון שנסתיים זמן המשכון על החוב הראשון, עליך להשיבה ליתומים. כי הרי הטעם שחזקת שלוש שנים מועילה במקום שטר, משום שאילו לא היה אמת בדבריו ואין השדה קנויה לו, היה לבעל השדה למחות בו בחזקתו. ומשעברו שלוש שנים ולא מחה, שוב אין הלוקח צריך לשמור על שטרו. אבל כאן, שיצא הכל שהקרקע אינה של רב הברשר שום, הרי הכל הזה כמו מחאה בחזקתו. ושוב היה לו להיזהר בשטרו שלא יובד, ואין חזקתו מועילה. כך מסביר הרשב"ם. ואילו התוספות בדיבור המתחיל לקוחה כותבים, שאילו אכן היה טוען שלקוחי בידו היה נאמן. מה שאמר לו אביי לקוחי בידי לא מצית אמרת, הכוונה, שלא היה יכול להעיז פנה ולטעון כך, כיוון שיצא הכל על הקרקע שהיא של היתומים. וכיוון שלא היה מעיז לטעון כך, אינו נאמן לטעון שהיה לו חוב אחר על אביהם במיגו שהיה יכול לטעון שלקוחי בידו. כי הוא לא היה מעיז לטעון כך. אומר החתם סופר שלמרות שלהלכה אנחנו פוסקים שאומרים מיגו דעזה, ונאמן אדם במיגו שהיה יכול להעיס פניו בפני בעל דינו, בכל זאת יש לחלק ולומר שהעזה להכחיש את הכל שנתפרסם ברבים זה העזה גדולה יותר, מאשר להכחיש את בעל הדין העומד למולו. ומיגו על העזה שכזו לא אומרים. אלא אומר הבאי לרב הברשר שום כך תעשה, זילה אדרני עליו וחיגד לית מאישתי לדינה בעדיו. לך תשיב להם את הקרקע, ולכשיגדלו היתומים תבע אותם לדין מכוח שטר החוף שיש בידך, ותשווה על כך כדין הבא להיפרע מנכסי יתומים. מוסיף הרשב"ם שאפשר שגם אם לרב הברשר שום לא היה שטר על ההלוואה השנייה, יכול לגבותם היתומים, וזה כדעת רב פאפה לקמן בדף נון ב' עמוד ב' שמלווה על פה נגבית מהיתומים, אם היו עדים על ההלוואה, ואם יישבה שלא נפרע עדיין מאביהם את החוב הזה. אבל הרמב"ן והריטב"א כותבים שהיה לרב הברשר שום שטר על החוב הזה, שאם לא היה לו שטר, לא היה נכסי היתומים משתעבדים לו עבור החוב. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד ב' ממסכת בבא בתרה, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם בתרי ותרי, שניים מול שניים, מעמידים על החזקה, תשובה בתוספות. שאלה שנייה לרבשי במלך לקור רבי אלעזר ורבן שמעון מגמליאל. שאלה שלישית, האם מצרפים לעדות שניים שראו עדות בזה אחר זה? שאלה רביעית לרב יוסף, מדוע המקרה של גחין ולחיש שונה משאר מיגו? אנחנו מחפשים את הסבריהם של הרשב"ם והתוספות. שאלה חמישית, כמו מי ההלכה במחלוקת רבא ורב יוסף ומדוע? השאלה האחרונה על דף למד ב', באיזה אופן כאשר פרה את ההלוואה ולווה שוב, אין ההלוואה השנייה נחשבת להלוואה החדשה. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, זך בשבט תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, כאמור, הדף למד ב', ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, כוח בשבט תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת משפטים, ופרשת שקלים, ושבת מברכין את ראש חודש אדר הבא עלינו לטובה, וערב ראש חודש אדר התשז, ונלמד שני דפים, דפים למד ג' ולמד ד' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.